אנחנו לומדים פה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. לפעמים זה משנים קדמוניות, ולפעמים זה משנים עוד יותר קדמוניות. ועכשיו אנחנו באמצע המעשה, כסוג של השלמה למעשה מרב ובן יחיד שלמדנו בסיפורי מעשיות של רבי נחמן. אנחנו במעשה מרבי אליעזר בן אורקנוס, כן? תחילת דרכו בלימוד תורה, והתחלנו לפני, בפעם הקודמת, שהיה לפני שבועיים, ראינו ככה את החלק הראשון של הסיפור, ואולי ככה נזכיר לנו במה מדובר. כן, נגענו בפעם שעברה במערכות היחסים הלא פשוטות בין אליעזר, בין הורקנוס, לבין הורקנוס, אבא שלו. הדו-שיח שלו לא מתקיים ביניהם בעצם. אליעזר חורש על גבי הטרשים, טרש זה חרש, ואבא שלו הוא בוכה, כל הזמן בוכה, 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 למה הוא בוכה כל הזמן? ואבא שלו שואל אותו, אבל שואל וגם מיד עונה, לא, לא, אין כאן שאלה פתוחה, אין כאן שאלה שבאמת מעוניינת להקשיב, להאזין, לשמוע, אלא יש כאן כבר, הכל כבר סגור, הכל כבר ידוע מראש. אתה יכול לבחור איפה לחוש, לחוש למעלה, לחוש למטה וכו'. ואנחנו גם לאט לאט מגלים את העובדה שאליעזר הוא כבר לא ילד, הוא נער צעיר, הוא בחור בן 28, שעדיין לא התחתן. ודאי בשנים שלהם זה היה מאוד מאוד, רווקות מאוד מאוחרת. ובעצם הטעם הוא חוסר הידיעה הזה. חוסר הידיעה לאן הוא הולך, משהו, יש הכל ואין כלום. יש הכל, יש פרנסה, יש עבודה, יש פועלים, יש הכל, אבל אין תכלית, אין פנים, אין תוך. ואבא של אליעזר אומר את המשפט הכל כך ידוע להורים, יאללה, תתחתן כבר, קח לך אישה, תוליד בנים, תוביל אותם לבית הספר, אולי מהם יצא משהו, אתה כבר, כן, אתה כבר גמרת, אתה כבר עבוד, כן, אתה כבר תהיה חורש כל החיים שלך. יש איזה שלב כזה, כמה פעמים אנשים אמרו לי, הלכנו כבר, הילדים. לא, למה? אפשר לשנות, גם בגיל מאוחר, גם בגיל מתקדם, אפשר לעשות שינויים. ואליעזר הזה שלפנינו, הצער הזה שלו בעצם גורם לו לגילוי אליהו. אז קודם כל יש פה הערה חשובה שהזכרנו אותה, שרואים שאליהו מתגלה גם למישהו עם הארץ. הרי אליעזר בשלב הזה לא יודע אפילו לקרוא. גם לקרוא הוא לא יודע. בכל אופן אליהו מתגלה אליו. וגילוי אליהו, זה יכול להיות אליהו ממש, אליהו הנביא, מות. אבל הרב קוק כותב באורות הקודש של גילוי אליהו יכול להגיע בכל מיני צורות ווריאציות. זה יכול להגיע בצורה של מחשבות שפתאום באות לאדם, רעיון שהוא פתאום חש אותו, תחושת ודאות פנימית. הרב כותב, וזה מקום בספרות, הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה. אני רואה את האור של אליהו, כן. האם זה היה דמות מסוימת או שזה איזו תחושה ודאית כזאת פנימית? יש, אליהו הנביא. אז אליעזר בן אורקנוס זוכה לגילוי אליהו, בין אם זה גילוי אליהו ממש או גילוי אליהו בצורה של מחשבה או תובנה, והגילוי הזה שולח אותו ללמוד תורה לא פחות ולא יותר בירושלים. ונדמה לי שבמקום הזה בפעם שעברה עמדנו, צריך להבין מה החידוש בהפניית אליעזר בן אורקנוס, ההפניה שלו לירושלים. אחד הדברים שמפחידים, מאיימים, יכולים לאיים, זה פער. פער. כשמדובר על שינוי, בדרך כלל, אנחנו נרצה לעשות את השינויים בצורה מדודה, בצורה קצובה, לא את הכל בבת אחת, נכון? או ככה, לשלוח את אליעזר מהמקום שהוא נמצא, מההר תרשים קרח שהוא עובד עליו. מה? לא חיכינו לך? 9:15. צודק, וואלה. טוב, סליחה, מתחילים מההתחלה. ובכן, בוא תשב קדימה, רואי, שרו לך מקום הכי קדימה. כן. יש פה כבוד לפזם. אפילו יותר קדימה. בסדר, איך שטוב. כן. עד עכשיו עשינו חזרה, בסדר. אז בדרך כלל היינו רוצים ככה לעשות שינויים, שינויים עדינים, שינויים לאט לאט, שינויים ככה לשלוח את אליעזר מההר תרשים שהוא נמצא בו, ישר לירושלים, ולא פחות ולא יותר למי? לרבן יוחנן בן זכאי. זה רדיקלי מדי, זה מהפכני, זה כמו, תשלח אותו לתלמוד תורה, תשלח אותו למשהו למתחילים, לשלוח את הבן אדם שלא יודע לקרוא, עכשיו אתה שולח אותו, הולך ללמד תורה, אצל גדול הדור, לא פחות ולא יותר. אז מצד אחד, זה מסוכן, כלומר, ללכת לכזה מקום, זה בעצם לקחת מראש בחשבון את החוויות הקשות של הפער, ושל אולי אפילו האלבון בחלק מהמקרים, כי הוא כזה לא מבין, וכולם שם נורא נורא חכמים, את העובדה שאולי זה לא ילך. אז מה בדיוק הרעיון הגדול בלשלוח אותו לרבן יוחנן בן זכאי? מה מחשבת אליהו כאן בסיפור הזה? ואני חושב שההכרעה, אליהו זה, הוא כאילו מלאך הברית, נכון? אליהו יש לו איזה נקודת קנאות שרוצה להכריע, להגיד, ככה זה, כאילו, בוא נאמר ככה, המשפט של אליהו הנביא זה, תבחר. עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אם הבעל הוא האלוהים לכו אחריו, ואם השם הוא האלוהים לכו אחריו. כאילו אליהו, גילוי אליהו, דמותו של אליהו, מביאה את הדברים לקצה, וטובעת מהאדם לבחור. זה לא קל לעזוב עולם קודם. לא קל. ואז אפשר לדבר על איזה מין תהליך כזה, שאולי קצת נתחיל לאט לאט, בהתחלה רק בסופי שבוע נלמד, ואחר כך אולי יומיים בשבוע, ואז שבוע, אבל נחזור כל שבוע הביתה, ככה לאט לאט התחודל השינוי. אבל אליהו, מחשבת אליהו, טובעת מאליעזר להכריע. להכריע. יש כאן איזו הכרעה פנימית, אם אתה רוצה להצליח, לפי גודל כוח המשיכה שמושך אותך לעולם הקודם, אם לא תחתוך, ותלך ותיכנס באיזה מקום, ותיבלה בו. ודווקא במקום, כאילו, הכי קיצוני, הכי... המקום הכי קיצוני, המקום הכי ודאי בלימוד תורה, זה פשוט לא יחזיק מעמד. זה לא יחזיק. אם אתה תהיה באיזה מקום של גם וגם, המחרשה תסחב אותך חזרה. הלחץ החברתי, הלחץ המשפחתי, הקשיים, הכל בעצם ימשוך אותך חזרה. בעצם מה שאליעזר עושה, הוא חותך את החבל מאחוריו. כן, יש, כשגולשים בצוקים, אז יש לך תמיד איזה חבל הבטחה. שאם לא אלך, אז אתה תמיד יכול לטפס חזרה, נכון? אבל יש מי שאומר, אני לא חוזר. זהו, אני לא חוזר, והוא חותך את החבל להבטחה, זהו, יש פה רק דרך אחת. זאת הכרעה. זאת הכרעה בנפש שבעצם, לא משנה מה יהיה, לא משנה איזה קושי יהיה, אני אחורה לא חוזר. זה בעצם הרעיון במחשבת אליהו הנביא דווקא, שנגלה לאליעזר, אומר לו, אתה רוצה ללמוד תורה? אני חושב שמה שאליעזר חשב, כן, אני רוצה ללמוד תורה, ואני אתחיל להיכנס שיעור דף יומי. יש כאן בכפר, איפה שאליעזר היה גר, בטוח היה שם איזה שיעור דף יומי, לבלבטים כאלה, ואליעזר אומר, אני אתחיל, אני אכנס כל יום לשיעור דף יומי. אומר לו, לא. לא, זה לא הכיוון שלך. תלך לירושלים. מה, ירושלים, איך אני, זה פער עצום. תלך לשם. לרבן יוחנן בן זכאי. תחווה את התסכול, את הקושי, אבל תלך לשם. והוא הולך. וכמובן, בואו נקרא את הפסקה השלישית פה לפניכם בדף, עשה שתי שבתות שלא טעם כלום, עד שנגלה עליו אליהו הנביא, אליהו זכור לטוב, אמר לו, בן אורקנוס, גם דיברנו על זה שהוא קורא לו בן אורקנוס, זאת אומרת, אתה, איפה האישיות שלך? מה אתה, אבא שלך מנהל אותך? אתה בעצם, אתה לא אליעזר בכלל, אתה רק בן אורקנוס, בן אורקנוס, למה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אתה יכול להביא לי כוס מים? תודה. כוס מים, זה הכל. לא ביקשתי הרבה. אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה, אמר לו, אם אתה מבקש ללמוד תורה, עלה לך לירושלים אצל רבן יוחנן בן זכאי. עמד ועלה לו אצל רבן יוחנן בן זכאי, וישב לפניו והיה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, בן מי אתה ולא רצה להגיד לו? אמר לו, מימיך זה למדת לו קריאת שם ולא תפילה ולא ברכת המזון? אמר לו, לאו, עמד ולמדו שלושתם. ושאלנו בפעם שאמרה, למה, מה זה מעניין את רבן יוחנן, בן מי הוא? מה אכפת לך בן מי הוא? מה זה משנה בן מי הוא? מה זה כאן פרוטקציה? מכסות? לספרדים ואשכנזים? מה זה הדבר הזה? מה זה משנה בן מי הוא? עוד נענה על זה בהמשך, תזכרו את השאלה. אבל זה ברור שגם רבן יוחנן בן זכאי, לפחות בשלב ראשון, לא נתן הרבה סיכוי האדם המבוגר הזה בן 28 להצליח. הוא אומר לו, אתה לא למדת כלום, אתה בטוח? אפילו לקרוא אתה לא יודע, בן 28. טוב. יהודי, לא יודע לי, כלום, משהו, מינימום. בוא נלמד לך את המינימום ההכרחי כדי להיות יהודי. קריאת שמע, תפילה, ברכת המזון. מן הסתם ללמוד דבר כזה אצל רבי יוחנן בן זכאי זה זכות גדולה. אבל רבי יוחנן בן זכאי לא ממשיך איתו. כלומר, יש כאן גם כן עוד פעם איזה דו שיח של מה? שהוא לא לגמרי מחובר. הוא אומר לו, אני רוצה ללמוד תורה. ורבי יוחנן מלמד אותו מה? מלמד אותו סוג של פרקטיקה, סוג של, טוב, אתה צריך לדעת לברך, לקרוא קריאת שמע, מצוות עשה מן התורה, עוד שנייה, ולהתפלל, אז בואו לפחות את הפינות האלה שיהיה לך, כן.
כאן זה כאילו לא ברור, אבל
מיד
בהמשך,
ישבנו והיה בוכה. אמרנו, מפני מה אתה בוכה? כלומר, בעצם רבי יוחנן בן זכאי לימד אותו שלושת הדברים האלו, ועזב אותו. עזב אותו, כאילו, בן אדם בן 28, ואיפה אני אתחיל איתו? תבינו, רבי יוחנן בן זכאי, כל התורה, הגמרא מסכת סוכה אומרת, לא הניח, ידע את הכל, את כל התורה, את ספר ספר, תוספת הירושלמי, הכל, הכל, הכל ידע, שיחת שרפים, שיחת עופות, הכל. מגיע לו בן אדם שבאמת לא יודע, לא יודע אפילו לקרוא, אז רבי יוחנן בן זכאי, באורך רוח, מעמד אותו, שלושת הדברים היסודיים האלו, ומניח אותו. אבל הוא ממשיך לבכות. מה אתה בוכה? לא הבנת. אני לא רוצה פרקטיקה, או רק פרקטיקה, רק לדעת מה לעשות. אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה להיכנס אל העולם הזה שאין לו סוף, אל העולם הפנימי הזה, המיוחד הזה שנקרא לימוד תורה. אני רוצה להיות שייך אליו. אני חושב שהסיפור הזה הוא בעיקר סיפור על כוח רצון. כלומר, על יש, כן, יש שיר כזה, נכון? הרצון והיכולת. יש רצון, תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוקינו מלך העולם שהכול נהיה. יש רצון ויש יכולת. כל בן אדם. יכול שיש פער ביניהם, לכל כיוון. יש בן אדם שיש לו אולי יכולת מאוד גדולה, אבל הרצון פחות. הוא יכול, אבל הוא לא פחות רוצה. מאותם תלמידים שבאספת הורים, הורים להורים, יש לו פוטנציאל. אבל הוא לא מנצל את הפוטנציאל. טוב, זה אפשרות אחת. יש כאלה שהם רוצים, אבל הם לא מספיק יכולים. הם נורא רוצים, ובדרך כלל הם יצליחו לגשר. אבל כזה פער. בין רצון אדיר, אדיר, הוא רוצה ללמוד לא התורה, את כל התורה כולה, לבין אפס יכולת. זה דבר מדהים. והסיפור הזה נוקט עמדה חד משמעית. תודה רבה. לטובת הרצון. הרצון מכריע את הכף. רצון שנפגש עם אפס יכולת בגיל מאוחר, לוקח אותו בקלות. ובעצם מה שהסיפור הזה בא, מה שהסיפור הזה בא להגיד לנו זה שבעצם האדם היחיד בכל הסיפור עד עכשיו שהאמין בעצמו זה אליעזר. כל השאר לא, עדיין, בטח אבא שלו לא האמין בו, אבל גם רבן יוחנן בן זכאי בשלב הראשון כאילו ניסה להגיד לו, טוב, באת, ודאי תלמד לך כמה הלכות, מיד תראו את מה הוא לימד אותו בהמשך, אבל אף אחד לא הבין מה הוא באמת רוצה. לא, זה היה רחוק מהם מאוד. האדם היחיד שלא הסכים לוותר, אני חושב לא בגלל שהוא סבר את זה בסברתו, אלא פשוט אליעזר, רבי אליעזר, אולי כבר אפשר לקרוא לו כאן, בתחושה הפנימית הגיע לכזה מקום שהוא מבין ש, וזה אולי יסביר לנו גם למה הוא לא אוכל, ש למה לי חיים? למה לי חיים? אם, או שאני לומד תורה, או שאין לי חיים. שהחיים לא שווים את ערכם אם אני לא נכנס לתוך העולם הזה של תורה. זה קצת מזכיר את נעמי, נעמי ורות. נעמי ורות הרי הם הולכות יחד. נעמי היא כבר אישה זקנה שכל ביתה נחרב, ורות היא עדיין יחסית אישה צעירה שיכולה לשקם את עצמה, להתחתן מחדש. אז נעמי אומרת, יאללה, תחזרי, הנה שווה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. שוב היא גם את. ואז רות אומרת לה, אל תפגעי בי לשוב מאחורייך. לא, אל תבקשי מנהלכת. כי אשר תלכי אליך, ואשר תליני אלין, אמר חמי באלוהייך אלוהי, אלוהי באשר תמותי אמות ושם מקבר. למה להזכיר כאלה מילים? עין הרע. באשר תמותי אמות ושם, למה לדבר ככה? ספיק, אמר, אתה הולכת איתה. רות נסה להעביר לנעמי את החווה, את לא מבינה נעמי, אחרי שפגשתי אותך, כל צורת חיים אחרת למוות תחשב. אני היום מבינה שזה או איתך, לא משנה סבל, עוני, מרדות, לא משנה מה, אבל איתך, או אם אני פורשת ממך, כל הפורש ממך כפורש מן החיים. כשאדם זוכה לאחוז, לגעת, להרגיש לשנייה אחת, להרגיש את הטעם המתוק של חיי אמת, שום טעם אחר כבר לא ישווה לזה. עוד שנייה. שום טעם אחר. ולכן, כאילו, או זה, או שנקרא, כמו בזה, הכסף או חיים, כן? תורה או חיים. זהו, זה כבר... כבר אין אפשרות ללכת לאחור. זה הניתוק הזה של החבל שקשר אותי לעולם הקודם, והצעירה שלו, ולכן הוא גם לא אוכל. בואו נקרא, ישב לו והיה בוכה, אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה, עמד ולמדו תורה. והיה אומר לו, בית הלכות כל ימות השבוע, ובשבת היה חוזר עליהן ומדבקן. זהו, משהו לימד אותו. שתי הלכות כל השבוע, קצת מאוד. בכל אופן רבי אליעזר מתחיל לטעום פה כבר איזה טעם. בשבת הוא היה חוזר על ההלכות, מדבק אותם. עוד שנייה, מדבק אותם זה בעצם מנסה ליצור בהם איזשהו קשר, איזה הקשר, מנסה לראות את הסביבה שלהם. רבי אליעזר לא רק הסתפק בלדעת ההלכות האלו, אלא הוא כבר, כאילו, אפילו בשלבים הראשונים של הלימוד, הוא כבר מחפש מה הקשר בין ההלכה הזאת להלכה הזאת, ולהלכה הקודמת, הוא מתחיל כבר קצת לשוטט. כן. כן, שנייה, אחד, כן.
הרב אמר את הקטע שאדם, נגיד, מטפס על הר או משהו כזה, אז הוא חותך את החבל ביטחון, הוא אומר פה, אני לא חוזר, אני ממשיך וזהו. אז כאילו, כשאדם הולך לישיבה, ואומר, אני פה ולא חוזר חזרה וזה, אז זה בסדר, כאילו, נגיד, הוא הולך עם זה עד הסוף, אני פה, לא חוזר. אז זה יכול ככה כמה שנים להרביץ לימוד, להתגדל וזה, אבל בסוף צריך להתחתן, צריך ללכת לעבוד. אז איך הוא יעשה את זה כשהוא בעבודה כל היום ובערב...
זה הסיפור הבא בעזרת השם. עכשיו אנחנו בסיפור הזה בשלב של הכניסה. אחרי זה איך יוצאים זה עוד תורה. אי אפשר את הכל לבטח. כן, רואי.
גם, עוד 10 דקות,
הנכון,
זה גם פרקטיקה. אני אומר, אני
ההבדל בין, אז ההבדל בין ההלכות לבין קריאת שמע תפילה ברכת המזון, שקריאת שמע תפילה ברכת המזון זה דבר שהוא צריך אותו עכשיו, כאן ועכשיו. הוא כאילו, אפילו לא הלכות, הוא מלמד אותו מה עושים. וההלכות זה איזושהי התייחסות אל הדבר. אני לא אומר לך, בוא, תקשיב לי, תעשה ככה, תגיד, תחזור אחרי, שמע, ישראל. זה מה שלמד אותו בהתחלה. בשלב הבא אומר, שמע, קריאת שמע היא מצוות עשה מן התורה, של קבלת מלכותו, וייחוד שמו יתברך, ושחרית. כבר יש כאן איזה פרספקטיבה, איזה רוחב, יריעה מסוים. זה לא, זה בדיוק כמו שמלמדים ילד, בתחילה אתה מלמד ילד מה לעשות. אתה לא מסביר לו למה, נכון? אתה אומר לו, ככה עושים, למה? ככה. וכשאתה תגדל, אתה מתחיל לתת לו את הטעמים, את ההסברים, את הדברים שהוא עושה. אבל זה עדיין, צודק, זה עדיין לימוד סביב המעשה. ולכן רבי אליעזר ממשיך לבכות. עשה 8 ימים ולא טעם כלום. עד שעלה ריח פיו לפני רבן יוחנן והעמידו לפניו. הוא לא אוכל. הוא לא אוכל, ובעיניי, אם אני קורא נכון כאן את הסיפור, הוא לא אוכל לא בגלל שהוא גזר על עצמו איזה מין טענית וכאלה, אלא הוא לא אוכל כי הוא עדיין לא מרגיש ש... יש מצבים מסוימים שבהם, יש כאלה גם בשמחה גדולה. מכירים את המצב שהבטן נסגרת? מכירים מצב כזה? הבטן נסגרת, מה... לפעמים זה אצל אנשים בשמחה, בהתרגשות, או בצער גדול, אבלים, לכן יש מצווה להאכיל אבל, כי הוא מעצמו לא ירצה לאכול. יש מצבים שבהם אין תיאבון פשוט. יכול להיות בדיכאון או בשמחה, לא משנה. אז זה כאן הביטוי, עשה 8 ימים ולא טעם כלום. כלומר, הוא... המתח עדיין לא... עדיין המתח לא נפרק. זה לא ש... סוף סוף, סוף סוף אני כאן במקום שאני זה, ואז המתח לאט לאט מתפוגג ומתחילים להרגיש את הרעה. כן? לא יודע, אני בחתונה שלי לא אכלתי כלום. מה זה מרוב? פתאום אחרי החתונה אתה מרגיש רעב. אבל איפה תאכל? הכל סגור. מה זה? כן, זה... אמא שלי זכרה את זה, אמרה, קח איזה סנדוויץ' לדרך, אני יודע משהו כזה. יש דברים כאלה, שאתה עושה איזה משהו, לא יודע איזה, לא משנה, שמח מאוד, או והבטן נסגרת. אז גם כאן אצל רבי אליעזר, יש כאן איזה מין מהלך של שינוי דרמטי בתוך החיים שלו, מתח עצום, יקבלו אותי, לא יקבלו אותי, ילמדו אותי, לא ילמדו אותי, הוא יתייחס אליי, לא יתייחס אליי, והמתח הזה לא נגמר, עדיין לא נגמר. גם כשמלמדים אותו שתי הלכות, זה לא זה. הוא לא מסתפק במועט. הוא רוצה עד הסוף. יש לדבר הזה תוצאות, כמובן, ריח פה וכולי, אדם לא אוכל, היה לו ריח לא טוב מהפה. ורבן יוחנן, טוב, צריך להמשיך הלאה בלימוד, אז הוא... הוא אומר לו, בסדר, תבוא, תלמד, אבל מהר כזה. כאילו, לא נעים, הוא לא רוצה להעליב אותו, לא רוצה לפגוע בו, אבל... ישב לו והיה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, שמתני לפניך כאדם שהוא מעמיד מלפניו הוא כשכין. תשימו לב שזה רגע של מהפך בסיפור. פה. כי עד עכשיו, המשפט היחיד שרבי אליעזר הוציא מהפה, מה היה? צריך ללמוד תורה. משהו מאוד, מאוד בסיסי, כמעט הייתי אומר פרימיטיבי, כאילו. משפט אחד, רוצה ללמוד תורה. כמו מנטרה, רוצה ללמוד תורה, רוצה ללמוד תורה. והמשפט הזה שחוזרים עליו הרבה מאוד, הוא כמובן... מביע את עומק הרצון ואת הנחישות ואת הנכונות, אבל זה רק משפט אחד. וגם זה מאוד בולט שהסיפור כאן משווה בין אביו שהביאו לחיי העולם הזה לבין אביו, רבו, שצריך להביאו לחיי העולם הבא. וזה נראה בהתחלה ששניהם תועדים באותה דרך. שגם אביו מולידו לא מבין אותו וגם רבו לא מבין אותו. כי אצל שניהם הוא בוכה ואצל שניהם הם זורקים לו איזה עצם, בעצם גם אבא של אליעזר הסכים לזרוק לו איזה עצם, אל תחרוש פה, תחרוש שם, זה אותה עצם כמעט שרבן יוחנן בן זכאי זורק לו. ואחרי 8 ימים, אליעזר בעצם פותח את הפה, וכמעט הייתי אומר נוזף ברבן יוחנן. מה זה הדבר הזה? מתני לפניך כמוכה שכין. בעצם, במשפט הזה, מה שרבי אליעזר אומר זה שהוא לא רוצה ללמוד תורה, אלא רוצה להיות תלמיד. אתם מבינים את ההבדל? אני לא רוצה ללמוד תורה, ואל תשלח אותי לאתר שלך באינטרנט, אני רוצה להיות תלמיד שלך. ואני בא להתקרב, אתה מרחיק אותי. איך אתה מרחיק אותי? המתני מלפניך כמוכה שכין, זה בעצם, מוכה שכין זה סוג, זה שם קוד למי שמרחיקים אותו, שמור מרחק. תן לך מה שאתה צריך, תן לך את הצרכים שלך, החומריים או הרוחניים אפילו, אבל ממרחק. ורבי אליעזר אומר לרבן יוחנן, אתה לא מבין, אני לא, בעצם לא באתי, זה גם מה שאמר לו אליהו. אליהו אמר לו, תעלה לירושלים, אצל רבן יוחנן בן זכאי, לך תהיה תלמיד שלו. בהתחלה הוא רק חזר, אני רוצה ללמוד תורה, רוצה ללמוד תורה. אז אמר, רבי יוחנן, טוב, ללמוד תורה, הנה בוא, נתן לך ללמוד תורה, 1, 2, 3, למדת. כאן, כשהוא מדבר כאן על מוכה שכין, הוא בעצם מדבר איתו על מה? על מערכת יחסים.
כן, טלפון. אוי ואבוי.
מדבר איתו על מערכת יחסים. אני באתי להתקרב אליך. ואני פותח כאן איזה סוג של סוגריים. אני אומר את זה כאן, בפורום הזה. תראו, אם יש מניעות, סימן שצריך להגיד את זה עוד יותר בתוקף. זה הסימן המובהק. תראו, היום אפשר להגיד שבאמת עולם התורה, בוא נאמר ככה, פעם, כדי ללמוד תורה היית צריך רב. הרב הוא גם היה מקור הידע. בסדר? כי החכם שלמד, גם הידע היה אצלו, ואז באופן טבעי הדברים היו מחוברים. אדם היה הולך ללמוד תורה אצל רב, ממילא היה נקשר אליו וכו' וכו'. אבל היום, כידוע לכם, זה כמעט שני עולמות נפרדים לגמרי. עולם הידע ועולם הרב תלמיד, נקרא לזה ככה. אדם יכול ללמוד את כל התורה כולה, ישר והפוך, מכל המקומות, בלי שיהיה לו רב אחד. יש לו בעצם רב, רב גוגל. כן, כאילו, מקורות הידע היום פתוחים לכולם. יש, בדיוק היום הייתי צריך איזה ספר יחסית נדיר, להוריד ממנו, למדנו בנפש הפרשה איזה תורה של הצמח צדק, מאיזה ספר אור תורה, שקושי אפשר להשיג אותו, פיק על המחשב, היברו בוקס, 55 אלף ספרים, טח, מצאתי אותו. מאוד קל. עולם הידע היום הוא עצום. עצום. אז זה כל כך מפתה ללכת ולהתמסר אליו. ללמוד עוד ועוד ועוד, עוד ידע. במקום לחכות שעה בתור לאיזה רב, דבר איתו, זה, אני בשעה הזאת יכול טק טק להיכנס, או להוריד עוד איזה כמה שיעורים ולשמוע המון, המון, המון ידע. אבל זה לא תורה. זה ידע. ותורה יש לה כלל אחד, מאוד פשוט. מתחילים את מסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, לנביאים, תתם, עד הרב שלך שמוסר אליך. עד הקשר החי, החם, עד העיניים שמביטות, עד היכולת לשאול, שימוש תלמידי חכמים, שימוש, הקשר החי הזה, את אותו שיעור שאנחנו לומדים כאן, אני מניח שרואים עוד אנשים בבית, ובכל אופן זה שני עולמות נפרדים לגמרי. ההוא שרואה את זה בבית, יושב עם הפופקורן והקולה, לא יודע מה עוד זה, ובאמצע יש לו זה, הוא קופץ מדי פעם לפה, שזה סיר על האש, מתבשל, כל מיני דברים קורים ביחד. ומה שקורה כאן, אני לא יכול לתאר, פה זה ירושלים עיר הקודש, פה אווירה מיוחדת, זה צריך שווה לבוא לכאן, פעם מי שזה, תבואו, תראו מה קורה כאן. עולם אחר לגמרי. אפשר גם לשאול, נשאר אחרי השיעור לשאול איזו שאלה, תוך כדי, משהו כאן קורה, זה משפט שאתה אומר לה, הוא שיושב לידך, תשים לב לדבר הזה. זה עולם אחר לגמרי. ואם פעם, בעצם, כמעט אי אפשר היה ליצור את החלוקה בין רב, מערכת יחסים של רב תלמיד לבין מערכות יחסים של ידע, כי הידע היה אצל הרב, היום אתה לא צריך את הרב בשביל הידע. להפך, רוב הידע בכלל לא נמצא בזה. חבל שאי אפשר להריץ את הרב בשיעור הרגיל, כמו שאני יכול להריץ אותו באינטרנט. אם אני אומר, זה, תריץ אותו, נשאר לחמש דקות האחור, כן? כל אחד יהיה, אולי יהיה דבר כזה, איזו אפליקציה כזאת פעם, שכל אחד יהיה לו איזה שלט, אפשר יהיה להריץ את השיעור גם באונליין, גם בחי. זה מה שהוא אומר לו, רבי אליעזר לרבן יוחנן, אני רוצה אותך, לא רוצה את הידע, לא רוצה את ההלכות, אל תזרוק לי הלכות, אל תזרוק לי קונטרסים, אני רוצה אותך, אתה מרחיק אותי. העמדתני לפניך, כאדם שהוא מעמיד מלפניו מוקש שכין. אני חוזר רגע לנקודה הקודמת, תדעו לכם שהדבר הזה, זו תחרות שמוטלת על התלמיד ולא על הרב. על התלמיד זה לא על הרב, כלומר, הרב הוא רב להרבה מאוד תלמידים, אבל מוטל על התלמיד לעמול, ולתרוח, וליצור קשר עם הרב, ולהתקשר אליו, ולשאול, ולבקש לדבר איתו, ולשוחח איתו, זה תפקיד. זה כל אחד עם האחריות שלו. על הרב מוטל התפקיד להיענות, להיות אפשרי, זמין וכו'. אבל מי שצריך ליזום את הדבר הזה, זה מי שכואב לו, מי ש... כן? והיום, כן, טוב, לא נורא, מתביישים, על זה בדיוק אמרו חזל, לא הביישן למד. זהו, מי שמתבייש, מתייבש, לא הביישן למד, ו... כן, ככה קצת להידחף ולשאול וליצור את הקשר, זה קשר של חיים, לא סתם חזל מקבילים, גם בסיפור וגם בכלל. אביו שהביאו לך העולם הזה, ורבו, כמה נטוי, אביו שהביאו לך העולם הבא. ולפעמים אני, יש לי, רוצה לתלוש את שערות ראשי על, על, על הזמנים שהייתי ליד כל מיני תלמידי חכמים, והתבאשתי מלשאול אותם. כל מיני שאלות. מה, איך תדבק, תשאל, וזה, אחרי זה לכל החיים. גרנו כאן, 3 שנים פה, 3.5 שנים. קרנו כאן ממש ליד הרב מודחי אליהו זצל. ולמדתי, לא שלא למדתי, הייתי הולך שיעורים שלו והכל וזה, אבל איפה, אם היום הייתי, לא הייתי זז, הייתי כל הזמן צמוד. אבל אז לא היה שכל, מה אפשר לעשות? כן? גם באישים, מה אני אטריד את זה? לא, את החשבונות של הבושה וזה, תתנו לרב לעשות. אתם תציקו. זה תפקיד, כמו כאן בסיפור. רבי אליעזר לא מחכה שרבן יוחנן ישים לב שהוא... אולי לא זה. הוא עומד לפניו ובוכה, ואומר לו, מה זה הדבר הזה? אני באתי כדי להיות קשור אליך. אליך, ולא אל התורה שאתה מלמד, אלא אליך. תורה דילי. אדם צריך שיהיה לו רב. רב. עשה לך רב. לא שומע? כן, אבל הוא עונה לו. הוא בוכה לפניו, והוא עונה לו. למה אתה בוכה? אומר לו, למה אני בוכה? הרי יש תגובה, קרא לזה פולנית, למה אני בוכה? תחשוב לבד. למה אני בוכה? אתה תגיד. כן? מה, אתה לא יודע לבד? אני אגיד לך למה אני בוכה. אמר לו, שמתני לפניך כאדם שהוא מעמיד מלפניו מוקי שכין. זה המקום למי שמסכם, למי שמסמל, אפשר לשים במקום הזה סימן של מהפך בסיפור. פה הסיפור מתהפך. כי אנחנו מחפשים את נקודת ההיפוך בסיפור, זה קורה כאן. עד כאן דו שיח של חרשים. גם בין רבי אליעזר לבין אבא שלו, וגם בין רבי אליעזר לבין רבי אחאב וזכאי. ברגע שנאמרת האמירה האישית, תראו, לפעמים נגיד, אפילו, אספר לכם עליי, לפעמים בעלי תמיד אומר לי, הרב, אני רוצה ללמוד איתך. עכשיו, אני מרגיש שהוא לא באמת רוצה ללמוד איתי, הוא רוצה ללמוד איזה ספר. ואני בשבילו, כאילו, אני אעזור לו ללמוד את הספר ההוא. אז, כיוון שרבנים מאוד עסוקים, אז אני כאילו, תשמע, לא יודע, נראה לך. אבל אם מישהו בא ואומר, תשמע, אני רוצה שנלמד ביחד. אני מרגיש שיש לנו איזה... זה, 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 זה מפתח אחר לגמרי. אם מישהו בא ואומר, יש, יש בינינו איזה קשר, נוצר איזה קשר כזה. אז זה, ולכן נגיד, כאילו, רבנים כפרילנסרים, זה לא נראה לי הדבר הזה. כאילו, זה קשר נפשי, נגיד כאן במכון מאיר. אני אומר, החבורה שאנחנו לומדים ביחד גמרא, זו גם החבורה שאני, אנחנו לומדים ביחד חברותות, כי יש פה איזה קשר נפשי, יש פה איזה... יש פה איזה, זה לא איזה מין, יאללה, בוא נמדת המערכת וחברות, חברות, חברות, כדי ש... זה צלצול חדש, זה לא שמעתי. תשאירו אותו כאן, אשרי הולדתו. מה זה, זאת השם, יגדל, תגדל, מה זה, בן או בת? בן, ברור שהוא בן, הוא בעזרת נשים, איך הוא ילד? אם זה בן, תעביר אותו לכאן. בעזרת השם, יהיה כמו רבי יהושע בן חנניה, כמו רבי אלעזר בן הורקנוס. עוד 28 שנים, 30 שנה, 40 שנה, נשמע ממנו שיעורים, בעזרת השם. אמר לו, בני, כשם שעלה ריח פיך מלפנה, הנה נקודת המהפך, כך יעלה ריח חוקי תורה מפיך לשמיים. וואי, בני, כל... שימו, מה... קודם כל זה כבר לא איזה מי אתה, מה אתה בני, הוא קורא לו בני, לוקח עליו חסות. אתה צודק, מקבל, כאילו רבי יוחנן בן זכאי מקבל את הנזיפה, קורא לו בני, הוא אומר לו, כמו שעלה הריח, הפה שלך מלפניי, כאילו מתנצל, אומר, עכשיו אני מבין, כמו, כאילו באותה מידה שריחקתי אותך, כך אני עכשיו אקרב אותך. את אותו צער שסבלת מהריחוק, הוא יהפך לך למנוע פנימי ויגרום לך לקירוב. ואז עוד פעם הוא שואל אותו, בין מי אתה? אבל עכשיו הוא כבר עונה לו. מקודם השאלה בין מי אתה הייתה סוג של שאלה פורמלית, אפשר לומר. מאיפה הגעת? מי אתה? מה? זה לא עניינך, כאילו, אני לא... תקבל אותי. אבל עכשיו שהוא קרא לו בני, ונוצר כאן קשר רב תלמיד, אז רבי אליעזר מוכן לחשוף דרך אגב את הסוד הגדול. זה די פדיחה לרבי אליעזר לספר בין מי הוא. פדיחה קודם כל למי? לאבא שלו. איזה מין אבא זה? כולם מדברים על הורקנוס העשיר, המליין, שיש לו שברים, ויש לו זה, ויש לו בורסה, ויעלומים, ומניות, והבן שלו לא יודע לקרוא. איפה יצחק קדמן, איפה? אז גודל שלום הילד. יש לו ילד בן 28, אנלפבט. זה עשיר? זה מעניין, מה זה הדבר הזה? זה אדם רק כסף חשוב לו. אז בושה, אולי רבי אליעזר רוצה להגן על אבא שלו. לא רוצה לספר. אבל עכשיו, שרבי יוחנן, אומר לו, קורא לו בני, פותח. אז רבי אליעזר, גם הוא פותח. רב, תספר לך משהו. אבא שלי לא לימד אותי לקרוא. מגיל צעיר, אני רק בשדה. איזה בושה זה? בבר מצווה, כולם קראו דרשה, רק אני לא היה לי דרשה. לא יודע לקרוא. כלום. אתה יודע, הרב, למה לא התחתנתי? כי אני לא יודע להגיד, הרי את מקודשת לי. לקרוא את זה, אני גם את זה לא יודע. מספר לרב את כל ה... אבא שלי לא לימד אותי לקרוא. דבר מינימלי. למדנו במסכת קידושין, נכון? האבא צריך ללמד את בנו תורה. מה זה תורה? יש שם דעה בגמרא, שללמד את בנו תורה, הכוונה ללמד אותו לקרוא. ללמד אותו א' ב'. דרך אגב, זה נפסק גם להלכה. וכדאי מאוד, בעזרת השם, שתהיו כאן הורים, אבות ואימהות, אז כדאי מאוד שאת א' ב' של הילדים שלכם, אתם תלמדו אותם ולא המלמד. וזה קלה קלות, תקנו את הספר של המלמד חשין, שכאן מלמדים אותו בירושלים. ילד בגיל 4, בערב שבת, לשים אותו על הברכיים, בואו נשחק משחק האותיות, מה זה, א', ב', צ'קים תופסים את זה. לא בלחץ שידע לקרוא, אבל את א', ב', שמי שילמד אותו זה אבא. כי זה מצוות עשה מן התורה. זה ללמד את בנו וביתו תורה, זה ללמד אותו קודם כל את א', ב', עם הניקוד. אז עכשיו הוא יכול, עכשיו הוא יכול לפתוח ולספר. אמר לו, בן מי אתה? אמר לו, בן אורקנוס אני. אמר לו, ברר, אתה בן גדולי עולם. ולא היית מגיד לי? אמר לו, חייך, אתה סועד אצלי. מה זה השיטה החינוכית הזאת? רואי, הוא בא אליך. מגיע פה תלמיד למכון מאיר, אומרים לו, מי כבודו? לוחצים עליו קצת, רוטשילד. הבן של רוטשילד. שום פנים באופן, הולכים אותו לחדר אוכל, אוכל רק במשרד של הרבי גון, מביאים לו ממדיצ'י כל יום, ככה זה, ארוחה. זה נראה לכם שיטה חינוכית?
לא.
גדולי עולם, אורקנוס. זה לא נקרא גדולי, מה נקרא גדולי עולם אם לא זה? גדולים. ספר על זה לטיימס. כשעושים את הרשימה של 100 אנשים בעולם, מה זה? או העשירים בעולם, או המשפיעים בעולם, או זה. גדולי עולם, כתוב רבי, היה מכבד עשירים. היה עשיר, מה אתה חושב? גדולי עולם. הוא לא אמר גדול תורה, הוא אמר גדול אוילם, אוילם הזה. נו, אז אני שואל אתכם, איזה שיטה חינוכית זאת? מה זה הדבר הזה? פרוטקציה. האמת זה שאלה, לא יודע אם... זאת שאלה, היא צפה ועולה. יש לי רעיון, כיוון, אני חושב ש... אני חושב שזה דווקא בדיוק הפוך. כלומר, יש כאן אינטואיציה חינוכית מופלאה של רבי נוחן בן זכאי. תראו. בוא נגיד את נגיד את האמת, כן? לא נסתיר פה את זה. הסטנדרטים האסתטיים, בסדר? בתוך עולם התורה, הם לא תמיד מן הגבוהים. כלומר, התורה, ומי שגדל גדל על לימוד תורה, הוא גדל גם על פת במלך תאכל, ועל מסורת אשתה, כאילו, באמת החיצוניות לא תופסת יותר מדי מקום. ואז מטבע הדברים, אוכלים קצת ככה, קצת ככה, מסתדרים, וזורמים, כן, עם החולצה מכתתת, גם י' וי' א', י' ב', וגם בחופה, כאילו, זה חינוך. יש איגרת של הרב, הרב קוק כותב איגרת, שואלים את הרב קוק, תגיד, כבוד הרב, למה אנשי היישוב הישן, מה שכאן, נראים כאלה, כאלה מצומקים, כאלה לבוש כזה שחור, דקי וזה. אז הרב אומר, הם ירושלים, ירושלמים, והם רגילים, א', הם חווים את החורבן של ירושלים, וב', הם כאילו רגילים כל מה להגביר את חיי הרוח, ומתוך כך הדבר הזה, נהיה הגוף מזולזל בעיניהם. לא, הרב שם מאוד מאוד מייקר אותם, אבל זה ודאי נכון. שהסטנדרטים, צורך העניין, של בענייני חוץ ויופי ואסתטיקה, זה לא ניתן דגש. אבל מי שהגיע מבחוץ, מי שהגיע מבית של עשירים, מי שהגיע מעולם ששם זה כל דבר במקום, כל דבר הוא מונח, כל דבר הוא בא, והוא נורא נורא רוצה ללמוד תורה, אז בבית המדרש אין לו בעיה לשבת, אבל בפנימיה הוא סובל כל רגע. אפשר. ובחדר אוכל הוא בכלל מתעלף. כאילו שמביאים לו איזה קציצה שלקחו לחם ובשר מלפני 3 ימים, תכנו אותם טוב טוב, ועשו מהם קובה כזה, אמרו לו, שהוא היה רגיל לאכול, זה, ויש אנשים, כמה שזה מצריק, הדברים האלה שוברים אותם, כי הפער הבלתי נתפס הזה בין הרצון ללמוד תורה, אבל עם כל זה קשה. אז רבן יוחנן, את זה רוצה למנוע ממנו, תאכל אצלי. שאולי לך קשה. אתה בן גדולי עולם, אולי אתה מפונק, אולי אתה רגיל לעדינות, אז, כדי שלא, תאכל אצלי. רבן יוחנן באיזו אינטואיציה חינוכית מדהימה מבין את הקושי הזה ואת הפער הזה של מי שהגיע מכירים את זה, נכון? גם לפעמים מי שמגיע מהצבא, נגיד, לתוך עולם תורה, אז נורא קשה לו עם הנחל, איפה הטיקטוק, איפה הזמנים, איפה קובעים שיעור בתשע, בתשע בעשרה, הראשון מכניס את הראש, התחלתם כבר, זה ככה. איפה הזמנים? כאילו. אז אחד כזה צריך לשים אותו אחראי, באמת, ואותו דבר גם, גם במובן האסתטי, גם במובן הזה, לפעמים דברים כאלה, פערים כאלה, הם יוצרים קשיים. אז לכן הרבה יכולים לו, אתה בן גדולים, בוא לא נעמיס עליך, ויש כאן אמירה מאוד מאוד עמוקה. אין עניין להעמיס, בנוסף לקשיים המנטליים, הפנימיים, הלימודיים וכו', להעמיס עוד קשיים. עוד קשיים חיצוניים. אם יש קושי שאפשר להימנע ממנו, בוא נלך עליו. בוא נלך עליו. כן. כן. כלומר, אתה אומר שהוא לא רצה להיעזר בהתחלה בכל מיני דברים חיצוניים.
זה היה אותו תורה שפעילו, היה לו
כן. ורק אחרי שקיבלו אותו, רק אז הוא משחרר את הידיעה. טוב, עכשיו תדע לך שאני גם בן גדולים. אני בא להוסיף שהסיבה שרבי יוחנן רוצה לקחת אותו אליו הביתה, זה בגלל שרבי יוחנן כמחנך דגול, בעצם מבין שאם אפשר קצת להקל מהעומס החיצוני, גם ככה יש כאן עומס פנימי, של לימוד תורה ושל שפה לא מובנת ותובנות לא מובנות והוא בן 28 עוד פעם וכו' וכו', אז אם אפשר קצת להקל, לא הרבה, ולגרום לסביבה להיות יותר נעימה ויותר ידידותית, בוא נלך על זה. חייך אתה סועד אצלי. טוב, הוא נסה להתחמק, אמר לו כבר סעתי אצל אחסנאי שלי, אמר לו מי אחסנאי שלך, אמר לו רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן, שלח ושאל לפני אחסנאי שלו, אמר להם אצלכם סעד אליעזר היום? אמרו לו לאו, והרי יש 8 ימים שלא טעם, כלומר יש פה שורה שחוזרת פעמיים, כן? אז הנה בעצם מתגלה האמת. כלומר, בעצם, מה שהשורה הזאת רוצה ללמד אותנו, זה שפתאום קורה לרבי יוחנן תהליך מאוד מעניין במערכות היחסים בין רב לתלמיד. מטבע הדברים, מי שכאילו, הצד המתעניין, הצד, כמו שסברנו מקודם, הצד שכאילו, הוא המקבל, זה התלמיד, אז הוא כאילו חותר להגיע אל הרב, ורוצה להיות קרוב אליו, וללמוד ממנו וכו' וכו', נכון? אז כאילו, באופן בסיסי, התלמיד הוא זה שמתעניין בעולמו של הרב. מה הרב חושב, מה הרב אומר, מה, כן? זה שלב הכרחי, אבל הוא לא שלב סופי, הוא גם לא טוב להישאר בו. כי בשלב מסוים, התלמיד צריך לעמוד על רגליו שלו, ולפתח חשיבה עצמאית ויכולת להוביל את עצמו, אבל יש שלב כזה בהתחלה, שבו התלמיד מאוד קשור אל הרב ולומד ויונק ממנו, זה שלב התחלתי שהוא הכרחי. ובאופן טבעי, התלמיד מאוד עסוק בעולמו הפנימי של הרב. מה הרב חושב? מה הרב אומר? מה הרב אמר? מה השיעור כזה? מה הוא כתב? נכון? זה מאוד מעניין לשמוע שיחה בין שני תלמידים שנמצאים בשלב הזה. כן? משוחחים ביניהם. הרב שלי אמר ככה וככה. במה אתה אומר? כי הרב שלי אמר ככה וככה. מעניין, כי הרב שלי אמר ש... אתה יודע מה, אני אגיד לך, הרב שלי על דבר כזה היה אומר, כאילו, שתי שיחה בין שני אנשים שרק מצטטים כל הזמן אחרים. בין אף אין פה, בעזרת השם יש מקום לקוות שעם הזמן הם יפנימו את דברי רבותיהם ויחברו גם את האישיות המיוחדת שלהם ויצמח כאן תלמיד חכם שלם ועצמי. אבל אין מה לדבר שהשלב הזה הוא שלב שקיים. תנסו להיזכר בעצמכם בתירונות כמה המימים שלכם השפיע עליכם, כן? כמה את התנועות מחכים, נכון? של ה... אפילו התנועות של ה... זה גם כזה, זה שלב כזה, ולאט לאט משתחררים מזה. אבל כאן קורה תהליך הפוך, שאני יכול לדווח לכם מהעמדה של היושב כאן, שהוא גם הוא קורה, שהרב מתחיל להתעניין בעולם הפנימי של התלמיד. רגע, יש פה משהו מדהים, שאני לא מכיר. רבן יוחנן בן זכאי, הוא גדל מגיל אפס בעולם של ספוג בתורה. ופתאום מגיע לכאן איזה מישהו מעולם אחר לגמרי לגמרי, עם איזה כוח רצון אדיר, סירות נפש אדירה. הוא בוכה, הוא לא אוכל, הוא רוצה, כאילו, מה קורה כאן? אז רבן יוחנן מתחיל לחקור, תגיד, הוא אכל? הוא לא אכל? שמונה ימים הוא לא אכל, כאילו. פתאום בבת אחת נגלה לרב העולם הפנימי של התלמיד. זה גילוי. זה גילוי. ממש גילוי, זה, אלה רגעים מיוחדים מאוד, שקורים. אני אספר לכם פעם, לפני כמה שנים, לא כאן, נכנס לזה, היה לי תלמיד שבסדר, היה קורקטיב וזה, לא, למה לסליג מרה? הוא נכנס באיחור לכיתה, ולא רק שהוא נכנס באיחור, איך שהוא נכנס באיחור, הוא התחיל לשאול שאלות. אז אמרתי לו, תשמע, אתה גם נכנסת באיחור, אז קודם כל תהיה, תקשיב. ורק אז תשאל. כנראה שאמרתי את זה הניגון היה קצת קפדני. אחרי שהוא ניגש אליי, הוא אומר לי, תשמע, אני ממש ככה, אמרתי, אני מה זה נפגעתי ככה, זה אמרת לי, ואני אליו. פתח בפניי את סגור לי בו, קודם כל, מה, עוד לפני שביקשתי מסליחה והכל וזה, והתפס, אבל קודם כל, עצם הוא הפתיע אותי. פשוט הפתיע אותי, כאילו לא, בכלל לא חשבתי שהוא, אני ראה לי שהוא כאילו גם ככה הוא מאחר, הוא עובר לידו, והוא יצא מהשיעור, וזה יעבור, ימשיך לעבור לידו. פתאום כאילו ראיתי כמה זה אכפת לו מהשיעור, וכמה אכפת לו מהדברים שבכלל אני אומר, וכמה הוא לוקח את זה, וגם ממילא הוא גם נפגע, למרות שלא התכוונתי לפגוע, אבל התכוונתי להגיד לו, תשמע, רגע הגעת, אז תכנס רגע לעניינים, ואז תשאל, ולא משנה, כנראה הניגון שאמרתי זה, כמו שאמרתי, היה קפדני מדי. זה הפתיע אותי. כאילו פתאום הוא גילה לי את עולמו הפנימי. וואו, זה היה את החוויה. מאותו רגע, ממש נקשרנו. נהיינו ממש חברים טובים. ככה, הקשר בינינו פתאום, דווקא מהמשברון הזה, שנפתח פה איזה משהו, נוצר כאן. זה מה שקורה כאן. רבן יוחנן פתאום מרגיש שמשהו כאן קורה. מי זה התלמיד הזה שעד עכשיו לא כל כך ספר אותו, לא כל כך, לא כל כך, לא כל כך, פתאום. הוא בודק, הוא לא אוכל, הוא לא אכל, אכסנה, הוא מתחיל לחקור עליו, מי זה, הוא פקר. לאט לאט אוסף עליו נתונים, הוא יודע בין מי הוא, הוא יודע מאיפה הוא הגיע. אתם יודעים, אני אספר לכם עוד חוויה, דווקא כמי שכאילו ללמד במכון מהיר, זו חוויה מאוד מיוחדת. אז תחשבו, יושב רב, נגיד, יושב על במה מוגבעת, כן? נכון, הרבנים יושבים פה, שבכיתת גמרא כזאת היא במה. תלמידים יושבים קצת יותר למטה. הפער בין הרב לבין התלמידים הוא עצום, בגמרא. מגיעים פה אנשים שלא יודעים, התחלת דרך בגמרא. נכון, הרב למד כבר הרבה מאוד שנים, אז יש גם פער של ידיעה. חוץ מזה, בכלל במכון מאיר, התלמידים פה מכבדים את הרבנים, כמה מכבדים את הרבנים, וכל רב פה, כבוד הרב, אז בכלל, ככה. אז, לא, זה לא גאווה או משהו כזה, אבל אם זה הפוזיציה כל הזמן, כאילו אתה, זה, אז זה, בשלב מסוים, זה כאילו מתקבע ככה. אני מאוד אוהב לשאול את התלמידים מאיפה כל אחד מהם הגיע. ואז בבת אחת הכל מתהפך. כי פתאום בתוך הכיתה שנמצאת מולי, אני מגלה שיש בכלל אחד שהוא עורך דין, כמה שנים, עזב את הכל, ניהל משרד. אני אומר לכם, תלמידים שהיו פעם, ניהל משרד. ופתאום בא ללמוד תורה. וואי. יש אחד, היה לי תלמיד כזה, טייס קרב. שבדיוק היה בכמה חודשים, היה לו גימלים, בא לשבת ללמוד. טייס קרב, טייס מסוק. מסוק קרב. עוד אחד שניהל עסק, גלגל מאות אלפי דולרים, וזה וזה וזה. פתאום אתה רואה כל אחד מה הוא עשה, כל אחד בין מי הוא, אתה מבין שאף אחד כאן לא, כאילו, כל אחד כאן עשה איזה דבר אחד או שניים בחיים, ועכשיו הם באו ללמוד תורה. לי זה נותן כל כך הרבה הערכה למוכנות הזאת, לעזוב עולם שבו היית קודקוד עולם, ולבוא למקום שאתה מתחיל בו מאפס. זה גבורה עצומה. כאילו, מהמקום, שאת המקום שהוא עזב, שם הוא היה מספר אחת, כולם הכירו אותו, כולם זה, הריחו אותו, הריצו אותו, הוא ניהל, הוא עזב מחיאות כפיים. פתאום הוא מגיע לכאן, והוא מתחיל מההתחלה, ממש מכיתה א', והוא בשמחה, והוא מבסוט. פתאום לי זה גורם, כאילו, אני מרגיש עכשיו, אני רוצה לשבת למטה, ושכולם יהיו, הם יהיו על הבמה, ואני אלמד מהם. הדדיות הזאת היא מאוד מאוד חיונית, והיא מפרה, והיא אמיתית. וזה מה שקורה כאן. כשרבי יוחנן פתאום נחשף מי זה אליעזר, בין מי הוא, זה שהוא בעצם, הוא נחשף בבת אחת גם לכוח הרצון שלו, מתחילה כאן הערכה הדדית. לאן מגיעה הערכה ההדדית הזאת בין רבי יוחנן לבין רבי אליעזר, ומה היא גורמת, אנחנו נראה בעזרת השם, בדיוק בעוד שבוע, ביום שני, במקום הקדוש הזה, אני ואתם כולכם חיים היום, אמן ואמן. שבוע טוב, ערב טוב.